אנחנו נתחיל, עוד שנייה יגיעו הדפים. אני מקווה שתכף זה יסתדר, אם לא אז אנחנו נעשה תחרות עם המזגן. טוב, אתמול היה יום פטירתו של אהרון הכהן, ראש חודש אב, וכתוב ש מי שנולד בראש חודש אב, מי שנפטר, סליחה, בראש חודש אב, אז כנראה שיש לו איזה, כנראה שיש בזה איזה משמעות לתיקון של הימים האלה, שכל הימים האלה באמת אנחנו מדברים על שנאת חינם ועל מציאות שהייתה בה המון המון מחלוקת בעם ישראל, המון פירוד. כולם מכירות את הסיפור הידוע על קמצא ובר קמצא והמציאות הקשה שהייתה בעם ישראל. ואז בא אהרון הכהן, שהוא דמות מאוד מאוד מיוחדת. יופי, תודה. הוא דמות מאוד מיוחדת. אומר עליו רש"י, עכשיו הוא מדבר יותר מדי, חייה, תנמיכי אותו קצת. כן, זה גם הד, אני מרגישה כמו ברדיו. אוי, שכחתי שרציתי שנעשה את השיעור לעילוי נשמת. טוב, אז לעילוי נשמת הנרצחים, השם מקום דמם, אלעד, חיה ויוסף צבי. אז אהרון הכהן היה כתוב עליו שהוא אוהב את הבריות ומקרב אותם לתורה, ורש"י כותב שם במקום שמה זה אוהב את הבריות, זה אדם שאם אנחנו חושבים על זה, אז מה אנחנו אמורים בדרך כלל לעשות? לאהוב את האנשים. אנחנו, זאת אומרת, אם יזדמה לנו איזשהו אירוע, אז שנתנהג בו בצורה יפה, שנהיה אנשים נעימים, שנהיה אנשים נחמדים. זה מה שאנחנו מבינים בדרך כלל. אבל אהרון מלמד אותנו איזושהי מעלה יותר גבוהה. הוא אומר, אתה צריך לאהוב את הבריות ולרדוף, לרדוף אחרי השלום. זאת אומרת, לעשות איזושהי פעולה שהיא טיפונת חיצונית לך, והיא אפילו היא מאמץ. כי אחרת, כאילו, מה העניין של אהרון? וכתוב עליו ברש"י, וגם את זה אתם בטח מכירות, אבל אנחנו נזכר בזה ביחד, כתוב עליו שהוא היה רואה שני אנשים, ראובן ושמעון, והוא אומר לראובן, תקשיב, שמעון, מה זה רוצה להשלים איתך? אז תחזור, הוא רוצה להשלים איתך, ורק תגיד לו איזושהי מילה, ונראה לי שזה יסתדר. והוא הולך לשמעון ועושה את אותו דבר. אני השנה עשיתי את זה לבן שלי, איזה כיף, למדתי ממידתו של אהרון, הבן שלי בכתה י'. פתאום אני שמה לב שאחד מהילדים, אתם יודעים, זה שבט קטן, הם כך וכך בנים, פתאום אני רואה שהילד הזה הרבה פעמים לא בא אלינו הביתה. כי אני שמה לב שתקופה הילד הזה לא נכנס הביתה. אמרתי לו, תגיד, יש לך איזה משהו עם ה... אז הוא אומר לי, אמא, בקיץ שעבר, תראו איזה מזל שעליתי על זה, בקיץ רבנו קצת, היינו באיזשהו טיול ורבנו, והוא נורא נורא כועס עליי, ביקשתי ממנו סליחה מלא פעמים, הוא לא מסכים. מה עשיתי? התקשרתי לאמא, אמרתי, תקשיבי, בוא נעשה אהרון הכהן, למה אחרת זה, מה, זה לא, לא הגיוני שככה הם הסתכסכו. בקיצור, אמרתי לה, תגידי לו שהוא ממש רוצה וזה, וככה, צבני אותו מהכיוון שלך, ואני עשיתי את זה לבן שלי. ואחרי שבוע באמת הם השלימו, ברוך השם, הגיע אלינו הביתה. אמרתי, איזה כיף, לא גיליתי לו, לא אמרתי לו שזה קשור אלינו לאימהות. וזה היה ממש איזה, אז אמרתי, הפטנט הזה של אהרון זה מדהים. זאת אומרת, הוא לא סתם. עכשיו, כתוב בחסידות, יש ספר מאוד מאוד יפה של הרב גינצבורג על חינוך. למדתי את זה פה עם כמה בנות בחברותה, אולי גם עם בנות בשנה שעברה, אני לא יודעת מי כאן. אז רות, נציגה שלנו של החברותה, אז יש שם ארבע דמויות של מחנכים. אז יש את משה רבנו, יש את אברהם אבינו, והדמות של אהרון הוא המשפיע. ככה הרב גינצבורג כותב, והוא כותב שלא סתם הוא אוהב את הבריות. מה זה לבוא לראובן ולהגיד לו, תקשיב, שמעון רוצה להיות חבר שלך, אבל באמת זה לא יוצא. מה זה הנקודה הזאת? אז מסביר שם הרב גינצבורג, כמובן על סמך דברים של האדמו"ר הזקן ושל עוד אדמו"רי חב"ד, אז הוא מסביר שלאהרון הייתה את המידה המיוחדת לראות את הנקודה, את השורש של היהודי, את השורש ולאהוב אותו ולהתחבר אליו בלי שום מחיצות, וממילא להצליח מתוך זה, הוא באמת זכה אחרי זה לקרב אותם לתורה, אבל קודם כל לראות את השורש של היהודי, לאהוב אותו בצורה הכי פשוטה. ואז שהוא בא לרובן ואומר לו, תקשיב שמעון, באמת אוהב אותך, אז זה לא סתם חיצוני, כי אהרון באמת באמת זיהה את המידה הזאת אצל כל יהודי, והוא היה מסוגל גם להגיד לרובן, תקשיב שמעון, בטוח אוהב אותך, אין ספק בכלל, כי אני אומר לך, אני אוהב כל יהודי ואני יודע את זה, אני בטוח שהוא אוהב אותך, בשורש שלו הוא חובר אליך, אין ספק בכלל, אז רק תעשה איזשהו סדר ויהיה שלום ביניכם. וזה הנקודה של אהרון. הוא ראה, אז זהו, אז מה, וזה גם בחסידות כתוב, אז כשאתה זוכה בעצם לראות את האהבה ליהודי, אז אתה זוכה בעצם לאהבת השם, תכף נראה את זה, אתה זוכה לאהבת השם, ואתה רואה בעצם את זה שהוא קשור, זה מה שהוא ראה, הוא קשור למשהו נצחי, לעם של הקדוש ברוך הוא, והם, מי שקשור לעם השם, שהוא יהודי, אז יש לנו איזשהו חיבור בסיסי, וחיבור שהוא מחויב המציאות. וגם אם בטעות לפעמים פספסנו ורבנו, כי אנחנו לפעמים חוטאים, אז בסדר, אבל זה ניתן לגישור, זה ניתן לגשר על כל הפער, כי אנחנו יהודים, יש בנו איזשהו נקודה של שיתוף שהיא בסיסית ומאוד מאוד עמוקה. אז הוא, אז שהוא אמר את זה, הוא באמת הצליח לשכנע כל אחד. עכשיו אני חוזרת לסיפור שסיפרתי לכם האישי. אז באמת אותו ילד, אני ממש בשניות הצלחתי לשכנע את הבן שלי, זאת אומרת הבן שלי הוא זה שהיה כנראה הלא בסדר, אבל בשניות הצלחתי לשכנע אותו שכדאי לו לדבר איתו ושבטוח הוא סולח לו, ולא סיפרתי לו את כל זה שדיברתי עם האמא כבר, שעשינו פה איזושהי הכנה, אבל באמת בקלות הצלחתי, כי באמת אם אתה מסיר את המחיצות, אז אתה אוהב כל יהודי, אתה אוהב כל אדם, בטח שאחד שהוא בגיל שלך, שהוא בסך הכל חבר שלך. אז גם אם היה איזושהי תקלה, יופי. איפה המקור? אולי במכון. בסדר, אל תלכי, אחר כך נביא את זה. תודה. לא, לא, צד אחד. צד אחד.
זה תקלה.
במסגרת התקלות של הבוקר, לא, לא. התקלה אחת קטנה, זה בקטנה. יופי, תודה. אז זה אהרון. עוד שנייה אתם גם תראו עוד קצת מקורות ואז יהיה יותר ברור. כתוב גם שאהרון מת בפרשת חוקת, אז כתוב ויבכו כל בית ישראל את אהרון, זאת אומרת כל בית ישראל בכו בצורה משותפת. ורשי שוב אומר במקום הזה, במקום שם בפרשת חוקת, הוא אומר למה כתובה כזאת הכללה, מי בכה? נשים, זקנים, טף, כולם בכו, אנשים, כמובן כולם בכו. ורשי אומר, וזה הייתה הלשון שלו, שהייתה לו אומנות של להטיל שלום בין איש לאשתו, בין איש לרעהו, בין ילדים לאביהם. בסדר? ומתוך כך קרבם לתורה, וכל בני ישראל בוכים. כי היה משהו באהרון שהייתה לו איזושהי מידה של הכללה, של אהבה כזאת גדולה לכל עם ישראל ולכל החלקים, לכל החלקים של העם. אני מאוד אהבתי את המילה הזאת שרשי משתמש בה, להטיל שלום. בסדר? לא לעשות שלום, לא יודעת מה, לגרום שיהיה שלום. הוא מטיל שלום בתוך ממש בא ועושה פעולה מאוד מאוד מסיבית כדי שיהיה שלום. וזה העניין של אהרון. העניין של אהרון הוא לא, אם זה יצא לי אז אני אהיה אדם נחמד, אם זה יצא לי אז אני אוהב את הבריות. לא, אלא תהיה אתה אחד שמסתכל על הסביבה שלך ואומר, וואי, אני צריך לעשות פה משהו, שלא יהיה מציאות של מריבה, שלא יהיה מציאות של חיכוך, שלא יהיה מציאות של סכסוך. ההפך, אני אעשה את כל המאמצים כדי ממש להטיל שלום בין אדם לאדם, בין איש ואישה, בין סתם ילדים שרבים. זאת אומרת, להתאמץ על זה. להתאמץ ולהבין כמה זה דבר עמוק וכמה אני צריך לעשות באמת איזושהי פעולה מאוד מאוד רצינית כדי שאני אצליח לעורר את האהבה בין אדם לאדם. כתוב באמת, אתם יודעות שבדיוק הסתכלתי ככה לפני השיעור, אתם מכירות שאנחנו אומרים מה יתקן שנאת חינם, אז אהבת חינם, נכון? מישהו יודעת מה המקור של זה?
אהבת חינם.
איפה זה, זה כתוב באיזשהו מקום? מה? איזה רב? הרב הרב שלנו, נכון? אז שירה צודקת, אם התכוונת לרב הזה. אז הרב קוק כותב באמת באורות, הוא כותב שאם אנחנו בעצם את השנאה הגדולה הזאת לא נוכל לתקן, את העוולה שלה ואת המום שלה הגדול הזה, אלא על ידי שנואב באמת איזושהי אהבת חינם, איזושהי אהבה כזאת שהיא באמת יש בה מאמץ קצת, לא רק כאילו אני כזה מבחוץ, אני משתדל להיות אדם נעים הליכות ואדם טוב לבריאות, אלא באמת שאני אעשה מאמץ. וזה קצת מעמידה של אהרון. אני רוצה עכשיו שתלמדו שתי מקורות, בסדר? אז המקור אחד הוא מעין היה, מאותו הרב. איזה אשרנו שיש לנו את הרב קוק, באמת זכינו. אז יש בפסקה הזאת בעין היה, הוא מדבר על שלושת האחים, על אהרון, משה ומרים. אנחנו יותר מתמקדים על אהרון, אבל כתוב פה גם על משה וגם על מרים וגם על אהרון, ואנחנו רוצים את מה באמת הנקודה של אהרון. ואחרי זה, אוי, אני רואה שהמקור נקטע. אז אחרי זה את הפסקה ליד מאורות, שזה עמוד קוף ממתת, מי שרוצה להשלים לה בצד שמאל. אני רוצה שתלמדו את שתי הפסקאות האלה ואחר כך נמשיך, בסדר? בנות על ידי תליטאי זה על ידי שלושה, בסדר? דומה לערבית.
Thank you. שמתי
Thank you.
אומר, ב-20 אמרות לי על זה 230, אני הייתי בזמני עם 230. זה תורה, זה קשה. יש לי אדם כאלה כמו משהו. זה מה?
אני שמעת גם הורים. מאוד טובה, אומרת לי, אני אשתי לך לסבא. באמת, מאוד אפילו משלנו, היא לא מאוד מפחד. מה ששומעים, לציזור הזה.
מה אני אשתי, שחייכות שלי פתאום, הרבה יותר.
אני אשתי לסבא. שם יעזור. אז יופי, תוכלו להיות בבית, אבל מחכה שפירה. זה שכונה בבית. טוב, בנת, אנחנו נתחיל. עוד קצת.
אחרי זה היא נרשמה.
זה גלה, אחת? איזה כיף. כן, בשמחה. יאללה, בנות, אנחנו פה. מתחילים. אז נתחיל בפסקה בעיניה. טוב, קצת כדי להכיר את דמותו של אהרון. אתמול שהכנתי את השיעור הזה הייתי חייבת לשאול את בעלי על חטא העגל. איך אף אחת לא שאלה אותי? אמרתי, מה הסיפור היה שם עם אהרון? מה קורה איתו? איך, כאילו... אז הוא אמר לי באמת שהרבה בחז"ל כתוב על הנקודה הזאת, שמרוב שאהב אותם, אהב את עם ישראל, הוא לא היה התפקיד שלו, לא להוכיח אותם, לא לחנך אותם, לא להתחיל להגיד להם כל מיני דברים קשים, שלמשל משה רבנו כן עשה את זה לפעמים. בסדר? כעס עליהם שהיה צריך לכעוס, הוכיח אותם שהיה צריך להוכיח. יש איזושהי מידה של אהרון שיש בה מין אהבה כזאת ושפע כזה, ולכן קוראים לו משפיע בחסידות. וחז"ל כותבים הרבה פעמים שזה הייתה הנקודה, לא שהוא הסכים, הוא לא חשב שהם יחטאו בכזה חטא נוראי, הוא חשב שזה בעצם רק, אתם יודעים, שהם יחכו למשה וזהו, לא עשה שם איזה, לא שהוא שיתף פעולה עם החטא עצמו, אבל כן היה בו איזושהי משהו כזה, אהבה כזאת לעם ישראל, שהוא לא חשב אפילו, וואי, יכול להיות פה איזה תקלה, כי זה באמת הפריע לי, אמרתי, איך זה יכול להיות? כזה גדול, ברית כהונה ניתנה לו, איך זה יכול להיות שבעצם... ועוד משהו ממש ככה משמעותי לגבי הגמרא הזאת, אז בגמרא, לא הבאתי לכם את כל הזה, כתוב איך קודם, בכמה דפים קודם, כתוב איך ניתנת תורה, אז על ידי שלושה. איך עם ישראל יהיה עם כאילו זה, אז על ידי שלושה, ואני הבאתי לכם פסקה אחת מתוך כל הדיבור הזה של הגמרא, שבעצם הרב מדבר פה על איזושהי הדרכה עולמית, ולכל הדעות משה רבנו נושא בתוכו את הכל. טוב, משה נושא בתוכו גם את מרים וגם את אהרון וגם את עצמו וגם את המידות שהוא בעצמו מייצר לעם ישראל. אבל הרב מדבר פה עכשיו על שלושה חלקים, ואנחנו ננסה נשתדל לדבר על הכל, אבל נתמקד באמת באהרון. אז הוא אומר ככה, שהתוכן המלא של הדרכה עולמית צריך להיות מבוסס בשלושה תוכנים, שהגדול שבהם הוא הנושא בקרבו את חלקיו הקודמים לו בזמן ובערך חלקי. מי זה הגדול שבהם? בלי ספק זה משה רבנו. משה רבנו האח לא הגדול, אהרון הוא האח הגדול, אבל משה נושא בתוכו בעצם את שלושת הרבדים האלה, את שלושת התכנים האלה, כמו שהרב מסביר פה. והוא אומר, יש התוכן הראשון הוא משפחה, התוכן השני האומה, היסודות שהלב מתמלא מהם, ותכף נראה, וזה מכוון כמובן לאהרון. והדבר השלישי שמכוון למשה, שזה החזון. אז אם הרבה פעמים הייתה לנו שאלה בחינוך ילדים ובעבודת השגרה שלנו היום יומית ובכל תחום בחיים שתתקלו בו, אז ישאלו אתכם מה מחזיק את הבן אדם, מה נותן לו כוח, אז הרבה יגידו אני יודעת, זה המשפחה שלי, הדברים הטובים שאני עושה, זה. ופה הרב מחליט החלטה מאוד משמעותית, והיא מאוד אמיתית, אני מרגישה אותה בתור אדם מבוגר, שהחזון מחזיק אותנו, גם את העם הזה, אחרת אנחנו לא מתקיימים פה. ולא צריך נראה לי הסברים, ועדיף היום לא לפתוח חדשות טוב, אני התעצבנתי על הבוקר, אתם לא כדאי לכם, אל תפתחו, אל תראו, רק עצבים תחטפו. התבלבלו קצת עם החזון, קצת התבלבלו בחזרה. מה את שואלת? בטח, הביטוי וכולל בתוכו ו... בדיוק, ולכן הוא דבר כזה, נכון. ממש, נכון, מצוין. תודה לחברה של רות החמודה שדייקה אותנו, תודה. אז יש פה בעצם שלושה חלקים שאנחנו עכשיו רוצים ככה לדבר עליהם, בסדר? אז הראשון, ותודה לבעלי על הסימונים ועל העיגולים, איזה כיף. אז אחד, במרים התייצבה ההתעשרות של המשפחה. זהו הגובה של האישה בקודשה וגודלה. שמכוננת את המשפחה בצביון מתאים לחטיבה הגדולה שהאומה והעולם מתייצבים עליה. למה מרים זה משפחה? מה זה? כי אישה, את אומרת? אוקיי, פרגון. נכון, ויהיה לך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מי זאת אחראית על זה? מרים, עשתה לאבא שלה ואימא שלה שלום בית. מה קורה אבא? מה? ככה אומר המדרש. פרו גוזר על הבנים, אתה גוזר גם על הבנות, אתה כאילו מביא כליה על כל המציאות. אתה לא נותן שום כוח למציאות של משפחה, שום כוח למציאות של עם ישראל. אז בסדר, אז פרו גוזר, אבל הגזירה שלך יותר קשה. והיא משכנעת אותו, ובזכות המרים שבה, והמרד שבה, והכוח שבה, והאישה שבה, שאמרת כל כך יפה, והגודל שלה, והקדושה שלה, היא משכנעת אותו. ומה שמים אותה? תראו איך הרב משתמש במילים, הגדולה שהאומה והעולם מתייצבים עליה. מה כתוב במרים? מה כתוב במרים? תזכרו בתורה, תגידי בקול, נועה, ותתצב אחותו, נכון? למרחוק. מרים ניצבת, היא משמרת את זה יפה, היא משמרת, היא יציבה. נכון, יש פה מציאות מטורפת, לזרוק ילד ליאור, לשים אותו, ומי יודע מה הולך להיות, ומי יודע מה הולך להיות מהשיגעון שלי. אני שכנעתי את אבא ואמא לחזור להיות ביחד, זה אני אומרת, אני משכנעת אותם לחזור להיות ביחד, והמציאות מסביב משוגעת, והיא מתייצבת, היא מתייצבת, מסתכלת, ויש לה את המבט רחוק רחוק. המשפחה זה משהו חזק, אז מרים היא העמוד של זה. טוב, היא הנציגה שלנו של הדבר הזה. היא זוכה אחר כך, היא ניסית באמת, היא גם ככה אחות גדולה ואחות משמעותית. אז נכון, יש את החטא שלה, של הצרעת, ויש דברים קשים בעניין הזה, אבל באמת באמת יש לה את העמדה הזו של הנביאה, ובאמת באמת אישה גדולה. אז היא מכוננת את המשפחה בצביון מתאים לחטיבה הגדולה שהאומה והעולם מתייצבים עליה. אז זה מרים. והשני זה אהרון, שהרב קורא לו פה, אהרון זהו התוכן של האומה. טוב, הבפנים, התוך של האומה זה אהרון. הרוממות של הקודש החפצי של כל החיים, לעדן את היסוד של הכללות הלאומית בדרכי שלום מתאימים אל החיים, ובעומק רענן המתאים לתכונתה ברום קודשה המאשרת אותה ישר למטרתה הרוממה בסיגוב מידותיה, בהערת שלומה, שוב העניין של השלום, ובכל כלי ליופיה. אם אתם מי שהייתה פה בשיעור שדיברנו על הפרשות חלה, אני לא זוכרת מתי דיברנו על זה, אולי בשיעור זוגיות, אולי באיזושהי סיטואציה אחרת, אז כתוב, אז דיברנו על הכהנים, למה האמא שבעצם היא מפרשה חלות, אז היא בעצם גורמת פה לאיזשהו חינוך, זוכרות משהו כזה? עושה פה איזשהו חינוך ילדים נכון. ואמרנו, בזה שהיא מפרישה חלה ואומרת לילדים שלה, אני לוקחת מהמשהו השלם שלי בבית, מהפעולה שאני עושה פה המאוד פיזית הזאת של חלה, אני מפרישה, ואני אומרת לכם, למי אנחנו נותנים את הדבר הזה? לכהן, למי שממלא לנו את התוכן של החיים, למי שנותן לנו פה את המשמעות של החיים בעולם שלנו המאוד מאוד גשמי, זה הכהן. שאהרון יש בו עוד תכונה, לא רק שהוא כהן, לא רק שברית הכהונה ניתנה לו, שהיא מעלה מאוד מאוד גדולה, אלא גם המעלה של האהבה והשלום. אהרון זה היה הסמל, שאם אתה באמת רוצה להתיישר, אם אתה רוצה לגרום לאיזשהו תוכן של חיים באמת שמח, אמיתי, שלם, אז שלום. עכשיו, איך אנחנו עושים את הדבר הזה? גם אתם, בעזרת השם, בבית שלכם, בעזרת השם, עם הילדים שלכם, בחברה שתהיו בה, בעבודה שתעשו, תשתדלו להיות אנשים כאלה כמו אהרון הכהן. אז אולי לא כל היום, יש לכם חברות כאלה? משלימות כאלה? לי יש חברות כאלה. אין לכם חברות כאלה?
יש,
נכון? מכירים טיפוסים כאלה? הם אהרון הכהן כזה. אי אפשר לריב לידם, אי אפשר... תפסיקי לדבר שטויות, יש לי חברה כזאת, משתיקה את כולם. מי שפה איתי, את חייבת להתנהג בזה, היא כאילו, היא כזאת. אז יש אנשים כאלה, לדבוק במידה הזאת של אהרון, גם עם ילדים בעזרת השם, שומעים הרבה דברים. אתה שומע כל מיני כאלה קשיים, ואתה שומע לפעמים את הילד שלך מתלונן על המורה, מתלונן על חבר שלו. אתה יכול לקחת את זה, ואתה יכול מאוד כזה ללמד את הילד שלך להיות לוחמני ונקמני, ואתה יכול מצד שני ללמד את הילד שלך להיות איש השלום. אז לא איזה לאפלף שכולם ייתנו לו מכות, בסדר? לא אחד כזה שנותנים לו כפות מכל כיוון, אלא באמת איש של שלום ואוהב את הבריאות. מסוכנת. איך? לא מה? ועכשיו אהרון אומר, אבל אהרון לא אומר אחידות, הוא אומר שלום בין הבריות, אהבה בין הבריות. טוב, אתם תכף תראו פה פסקה ממש ממש יפה של הרב קוק, איך הוא כותב למישהו שכתב ספר והוא לא מסכים איתו בחצי מילה מהספר שלו, אבל תראו איך הוא כותב לו. אז נלמד מזה קצת, שלא צריך אחידות. אנחנו לא אומרים את זה, אהרון לא אמר את זה. הוא לא אמר לרובן, תקשיב, תהיה שימון. הוא לא אמר לו, הוא אמר לו, תיצור איזושהי, תסלק קצת מחיצות, תזיז קצת דברים הצידה, תתמקד בעיקר, ובעיקר אתה אוהב כל יהודי. ובמיוחד אתה אוהב את שימון, הוא חבר שלך. הוא באמת חבר שלך, היה פה איזשהו סכסוך קטן, אבל תזיז את זה הצידה ותתמקד באמת בעיקר. אפרת, אני מסכימה איתך שצריך בזה דיוק. כאימא לילדים שלי, אז אני לפעמים, גם אני אומרת לילד מסוים, תעמוד יותר על הזכויות שלך, תעמדי על זה. אבל אני חושבת שאם אנחנו נדייק במידה של אהרון, אז אני חושבת שלא נטעה. לא נראה לי שנטעה. אם אנחנו נאהב את הבריות איך שצריך, אם מי שצריך להוכיח, נוכיח, איפה שצריך למחות, נמחה, איפה שצריך לכעוס ולהיות אכפתי, נהיה, אז נראה לי שאנחנו לא אוהב את הבריאות באמת. מי שלא אוהב את הבריאות באמת, את רואה אנשים שקרנים. אהבה אמיתית. כן, שהיא לא שקרנית. כי בגוש קטיף הם כאב לקריין, עד היום אני לא אשכח את זה. השאירו כלבים בזה, כאילו... אני לא יכולתי לשמוע אותה אפילו. את מבינה? זה מסולף. זה אהבה מסולף. זה את רואה שהוא איבד, הוא איבד את זה לגמרי. הוא איבד את זה לגמרי. לא היה לו שום מילה להגיד על האנשים עכשיו, שאין להם בית והם הולכים לכל מיני. הכלב שהם השאירו מאוד לא יפה. באמת, מעשה, כאילו, מזעזע. שאין לי בעיה עם זה, אני באמת חושבת, היה צריך לדאוג גם לכלבים, זה בסדר. כאילו, התורה מדברת גם על זה. צער בעלי חיים זה טוב, אנחנו מדברים על זה בתורה. אבל כאילו איבדת את זה באמת לגמרי. אז אני חושבת שמי שמדויק, הוא ידע לאהוב את הבריאות כמו שצריך. ולא לקבל איפה שלא צריך לקבל, ולמחות איפה שצריך למחות. ולהוכיח, זה גם חלק מהאהבה. נכון? מה כתוב במצוות הוכחה? את זה למדתם. כתוב בפסוק את אשר יואב, נכון? את אשר יואב יוכיח, וזה תנאי משמעותי. רק כשיש אהבה מכוננת בין שני האנשים, אפשר להוכיח אחד את השני. כן. כן, אבל שירה, תרימי את הכל, כי נראה לי פה תחרות עם המזגן. בעזרת השם, להיות אנשים, ילדים אוהבים, אנשים אוהבים. אז עוד קצת נתקדם ונראה את זה באורות, אני חושבת שהוא מדבר על זה, בסדר? תן לנו כמה טיפים. אז אהרון זה היסוד של של השלום ושל האהבה, והרב אומר פה בשלוש, ומלות התוכן של המשפחה והאומה, כלל בחיר האחים את כל הכישרונות שקדמו וחוטבו בכל אחד מהם בצורה עליונה. מה זה? לא מציינים את שמו. כן. כן. יש בזה משהו, משה הוא איש האלוקים, הוא משהו באמת באמת. כאילו הוא לא חן משה עבדי, הוא סיפור אחר. מעבר לשם, משה הוא באמת באמת סיפור אחר. בסדר? הוא בין איש אלוקים לבין אדם שמתהלך פה. כל המציאות שלו קיבל את התורה. זה באמת באמת מעמד אחר. יש לו איזשהו מעמד שהוא לא לגמרי אנושי. נכון, נכון, שהוא כולל את הכל. אז יש פה, ומשה הוא אומר ככה, מה התפקיד שלו באמת? להעמיד עם סגולה מכל העמים, להיות לממלכת כהנים וגוי קדוש בעד כל הארץ. בסדר? משה הוא בעצם כולל את הכל, מכוון את הכל, מכליל את הכל, כל המילים שנגיד, והוא היה בעצם זה שקיבל את התורה, כי דרכו זה, הצינור הזה היה צריך לעבור, והוא בעצם מביא את הדברים של הקדוש ברוך הוא אל העם. משה רבנו הוא בעצם האח הזה שמביא את כל דברי אלוקים לעם ישראל. וגם את העם לקדוש ברוך הוא, שזה מאוד יפה מה שאת אומרת, כי על אהרון, על משה למשל, לא כתוב שהוא אוהב את הבריות, או לא כתוב שהוא אוהב את עם ישראל, אנחנו יודעים שהוא אוהב את עם ישראל. הוא מסנגר, הוא מדבר בענווה, הוא אומר תמחוק אותי מהספר אם אתה לא... זה... יש הרבה הרבה אהבה של משה רבנו, אבל זה לא רק העניין שלו, כי גם יש עוד עניינים עם משה. בדיוק, ואצל אהרון רואים את זה יותר מדויק עם העם. אהרון עם העם, הוא הולך במחנה, מסתובב, רואה את ראובן עם פרצוף עצוב, אומר לו, מה קרה לך? רבת עם שמעון? אוקיי, תקשיב, בדיוק דיברתי איתו עכשיו, הוא אומר, מה זה שטויות, שהוא בכלל לא כועס עליך, וזה זהו, כזה היה אהרון כנראה. אם אנחנו מציירים את המדרש הזה שרשי אומר, אז ככה אהרון היה. משה הוא בכל זאת מנהיג יותר מרומם, הוא איש האלוקים. כן, הוא איש האלוקים, הוא עולה למעלה, עולה לשמיים, חוזר, הוא משהו אחר. אני חייבת להגיד שבתור אימא ואבא, אני לא האבא, אני האימא, לא התבלבלתי, אל תפחדו, לא קרה לי כלום החודש הזה, חוץ מדברים כל כך מגילים ששומעים ברדיו וזה, אבל בסדר, אני לא סתם אמרתי שלא התבלבלתי, לא נהייתי פתאום האבא, אבל בסדר. בקיצור, בתפקיד הזה לפעמים כאילו אתה מרגיש שאתה מחנך, אתה אוהב, פתאום אתה מקסח את הילד שלך, אתה מוכיח אותו וזה, אז אמרתי זה מעניין, כאילו אם אנחנו קצת אהרון, כאילו אנחנו בתוך, את יודעת, עם הילדים שלך, אתה מחנך וזה, או אתה יותר משה רבנו, אתה יותר, כאילו יש לך גם בכל זאת, אנחנו הורים ויש איזשהו דיסטנס, גם בתור מחנך, גם בתור אדם שמנהיג חבורה, אתה לא כל הזמן מתנהג כמו אהרון הכהן, רק בפנים כזה ורק עם העם. בקיצור של זה ככה, זה באמת דיון חינוכי, יש לנו את כל הממדים האלה. יש בנו בכל ההתעסקות הזאת בחינוך, יש כל הממדים האלה, גם משה קצת, גם אהרון קצת, גם מרים. נכון? אולי לכל אחד יש תפקיד אחד, ואולי גם בכל אחד, לפעמים אתה צריך להיות טיפונת משה, לפעמים אתה צריך להיות קצת יותר אהרון, לפעמים את גם מרים, צריך קצת את העמדה הזאת ואת היציבות הזאת. זה מעניין. כן, כן, כן. האמא צריכה גם לסבול לפעמים דברים לא נחמדים. אני, אם כבר דיברנו על סבתות, עכשיו אני סבתא, אבל של בן שני שנה ותשעה חודשים, זה לא, אין לי עוד תפקיד, זה חוץ איזשהו כולם קורא לי טטטטה, אבל אין לי עוד תפקיד משמעותי, אבל אמא שלי שתחיה, אז אני כל פעם שיש טרור עם הילדים, אמא, אני שולחת אלייך את הבן הזה, דברי איתו בטלפון, מיד זה מתיישר. א', יש מבט של סבתא, ויש חום, ויש משהו שהוא לא חייב לכלום, אז כדאי לו לשמוע ממנה. כדאי לשמוע מה סבתא אומרת. יש איזה... אז זה, 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 זה נכון. זה, לי זה עוזר. אז עכשיו שירה שאלה, איך אנחנו קצת עושים את זה? איך אנחנו אוהבים? איך אנחנו מנסים ללמוד את הדבר הזה? אז קודם כל, מה שקראתם באורות, שאהבת ישראל ועבודה של סנגוריה, כאילו להגיד דברים טובים על עם ישראל, להגיד טובים, דברים טובים אחד על השני, זה עבודה. זה לא משהו שכאילו אני קם בבוקר, ממילא אני אוהב. יש דברים שממילא אני אוהב, זה נכון. אבל תשמעו, אני גם בתור אמא, ואני מגלה לכם, מלא פעמים פתאום אני לא אוהב את הבן שלי. או פתאום אני לא אוהב את הבת שלי. היא מכיסה אותי כל כך שאני צריכה להתאמץ ולהיזכר שאני צריכה לאהוב אותה. למרות 1, 2, 3, למרות זה וזה, למרות הסיטואציה שאני נמצאת בה עכשיו. זאת אומרת שאהבה מצד אחד יש לה שורש מאוד מאוד טבעי ויסודי ופנימי, והוא ממילא קיים, הוא ממילא נמצא, ומצד שני אנחנו צריכים לעורר אותו. זה לא תמיד הטבעיות הזאת וזה שזה דבר שורשי, אז הוא תמיד קיים. לא. לפעמים אנחנו לא מצליחים לאהוב. לפעמים אני לא מצליחה לאהוב, ורק הרגע שיוצא לי החוצה הוא רק, לא יודעת, כעסים ורגשות שאני לא רוצה לפגוש. כן. בטח, בטח. גם בזוגיות, פתאום בנות אומרות, מה, אני פתאום לא אוהבת אותו. עכשיו מה קרה? היא נשואה לבעלה כמה שנים, ופתאום היא אומרת, אני פתאום לא אוהבת אותו, אני פתאום לא רוצה להיות איתו. וזה מאוד קשה לנו מצד אחד לשמוע, מצד שני זה מאדיר לנו את העבודה של כמה צריך להשקיע בלאהוב. וזה, שוב אנחנו חוזרים לאהרון, הוא לא על הדרך עושה את זה, אלא הוא עווה מתלמידיו של אהרון, אוהב... הלל אומר, אוהב מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות ורודף שלום, רודף, הוא רודף אחרי זה, הוא מתאמץ, הוא בוחר לראות בעיניים שלו את הדברים האלה, שאיפה אני יכול לרדוף אחרי זה, איך אני יכול להגביר אצלי את המודעות לאהבה, לשלום. איך עושים את זה שירה? קודם כל ללמד ילדים לעשות חסד. למשל אתמול, אני מספרת לך מהוואטסאפ של הנשים הצדיקות ששבות רחל, נורא נחמד, היום היה בקייטנה של הילדים בגן ביקרו חיילים. טוב, ביקרו חיילים, המפקד ועוד שלושה חיילים, בטח מה זה התרגשו. כן, אז בטוח הם ממש התרגשו. ואתמול המנהלת של הקייטנה שלחה בוואטסאפ של אנשים שאם אפשר להביא לה, כאילו כל ילד הביא חטיף, כל ילד הביא חטיף, כבר ממילא כל הילדים של הקייטנה, אז יהיה להם ככה הרבה ממתקים לתת לכל החיילים. אבל גם היא כתבה, מי שרוצה להביא אבטיח, מי שרוצה להביא גלידה וזה, ואז מיד היו, אני מתארת לכם את הוואטסאפ, מיד היו כמה אנשים, אסור לחיילי צהל לאכול אוכל פתוח. אתם מכירות את האנשים האלה? אנחנו יודעים את זה. ואז מישהי ענתה לה, תקשיבי, אנחנו יודעים את כל החוקים, את תביא אבטיח, זה התפקיד שלנו, תביא אבטיח קר, יאכל או יאכל, נראה לי שהם יאכלו בסוף. בסדר, אנחנו יודעים שאסור להם לאכול, וכל מיני עניינים שקשרות. אז תראו, שתי נשים, שאני לא אגלה לכם, אבל זאת שכתבה את זה, היא כזאת כזאת, אסור לחיילים לאכול אוכל פתוח, היא כזאת כזאת. זה היה ברור שזה מה שיעלה לראשון. ולשנייה שכתבה, תביא, אנחנו התפקיד שלנו להביא, כאילו, היא לא שאלה בכלל. בסדר? תביא אבטיח, אני אביא הגלידה. ככה הם כתבו, וזה היה, זה היה מגניב. אז אמרתי, תראו איך אנשים, כאילו, איך הם מכוונים את עצמם בחיים. בסדר? אותה אחת, מה שהיא חשבה ישר זה כל מיני כוחות של, לא שהיא חלילה איזה, לא יודעת מה, קמצנית, היא לא רוצה לתת, אבל כאילו התנועה הנפשית שלה הייתה יותר ישר של קיבוץ כזה, מה אסור, מה מותר, מה זה. והשנייה כאילו אמרה, אני מביאה, יוכלו, לא יוכלו. ואם שאלת איך צריך לחנך ילדים, אז ככה צריך לחנך ילדים. אנחנו נביא, מי שיוכל, יוכל. וכמו שגם אמרתי, לא איתכם, אבל דיברנו על זה בתוכנית תורה, דופק קבצן בדלת. עכשיו זה אני נותן לכם דוגמאות איך, אולי גם אמרתי את זה לכם. דופק קבצן בדלת. לא עכשיו להגיד לילדה, הוא צריך לגשת לעבוד, שילך למשרד הרווחה, מה זה הדבר הזה, למה הוא דופק לי בדלת, הוא נראה צעיר. יש לי מלא מה להגיד על הקבצן הזה שדופק בדלת. לא. תלכי לארנק ותביאי את החמישה שקלים, או תתני את החצי שקל, לא יודעת. תני לילד שיביא את זה, וזהו. וככה מתנהגים לקבצנים, וככה מלמדים ילד לתת. אחרי זה שהוא יהיה בוגר, אז גם אפשר להסביר לו שהעולם מורכב, וכדאי שאדם יעבוד, ומי שלא, אז לא. אבל אם אדם עמד בפתח, כבר הגיע לקבצנות, תני לו את החצי שקל ותפסיקי להתפלסף. זה כאילו זה הדבר הזה, אז זה עוד נקודה. ומשהו עוד שאנחנו עשינו ביום שישי האחרון, הבן שלי בחייל, וביום חמישי הוא מתקשר, הוא אומר, אמא, יש לנו עוצר. את שמעת? יש עוצר, חיילי צהל לא יוצאים, אני לא יוצא שבת. אמרתי לו, מה? חשבנו זה איזה בדיחה, אבל לא משנה. כי תראה לי, אמא, עוצר. אז טוב, אמרתי לו, אוקיי. בסדר, כאילו שיעבור בשלום ושיהיה בסדר בשבת והכל טוב. הבילו אותם, דרך אגב הבילו אותם ממש. הבן שלי עוד לא בסוף המסלול, הוא כאילו 8 חודשים בצבא, הוא אמנם בסיירת, אבל כאילו אמרו להם אולי נכנסים לעזה, וזה ממש היה כאילו היסטריה יום חמישי בצהל. זה לא כאילו סוד, כנראה זה לא כאילו, לא סתם עצרו את העוצר יציאות, הם מאוד נלחצו מהמציאות. ברוך השם, לא הגענו. הם בקיץ מאוד אוהבים להילחם איתנו, שימו לב. קיץ זה תקופה שהם מאוד אוהבים מלחמות, חבל על הזמן. אז למה סיפרתי לכם את זה? כי ביום שישי, אני שאלת, שירה, עכשיו זה על חינוך ילדים. אני נותנת לך טיפ מה שאני עשיתי יום שישי. למה שיהיה לך תוכניות? חלומות זה תמיד טוב וזה חשוב. בעזרת השם שתזכי להגשים אותם. אז יום שישי אמרתי לילדים, אנחנו מכינים, נסענו לשבת לירושלים, אנחנו מכינים כמה חבילות לחיילים וכל כמה ג'יפים, אנחנו נעצור בדרך, אנחנו נוסעים בציר 60, יש לנו דרך ארוכה עם מלא ג'יפים, וניתן לכל החיילים. ואכן כך היה, נסענו בשתי מכוניות, אז חלק היו עם בעלי, חלק איתי, וזה היה פשוט מעשה קטן, באמת, בקטנה. מה קניתי? קולה ואיזה במבה ועוד איזה הוגה, ועצרנו ונתנו לחיילים, ותשמעו, לימדת אותם לתת, לימדת את עצמך להוציא מהכסף שלך בתוכנית של הקיץ, 3 השבועות, עם ישראל במצב כזה, הר הבית, בלגן יום שישי, הנה אתה מחנך את הילדים לתת. עם ישראל נותן, ועם ישראל נותן. עם ישראל זה עם מיוחד, יש בו באמת מלא אהבה אחד לשני, זה באמת דבר מדהים, זה דבר מדהים, וזה באמת פשוט לא יאומן. את רק מישהו אחד אומר ככה, והתנועה של הנתינה והזה היא הרבה יותר גדולה מכל האלה שמתכווצים, בסדר? אלה שנותנים לקבצנים הם הרבה יותר מאשר אלה שאומרים שילך לעבוד ומתעצבנים. אלה שנותנים הם הרבה הרבה יותר, כי יש משהו באמת בתכונה היסודית שלנו של אהבה אחד לשני. אז זה בחינוך, פשוט ללמד ילדים לתת. ובקטנה הדבר הכי בסיסי, תוותר על המשחק, תוותר על הזה, תתני מהזמן שלך. הם רובצים מול המחשב, תעשה זמנים, עכשיו התור שלו, תכבדו אחד את השני. זה דברים נורא נורא קטנים, וככה את מחנכת ילד קצת יותר לאהבה. ושאנחנו בוגרים יותר, אז זה המון. היא שאלה עכשיו שאלה, מה זה מעצבנת בבית מדרש? תנשמי עמוק. היא באה עכשיו לבית מדרש, זכותה לשאול, ותני לה לסיים. והנה עשית על עצמך אהבת הבריות. רגע, היא יהודייה, היא יושבת איתי פה בבית מדרש, היא לומדת איתי תורה. אני שומעת עד הסוף מה יש לה להגיד. ואני לא עכשיו, מה זה? למה היא לא בודקת את השאלות שלה? למה היא לא שוקלת מילים? לא, אני מנקה את עצמי. זה דברים שאנחנו כל הזמן צריכים לעשות, והם ממש של יום יום. ואחרי זה כמובן, זה באמת באמת להתמלא באהבה לאנשים אחרים, זה באמת באמת העניין של עם ישראל. וזה לא, אני מדגישה שזה לא תמיד קל. טוב, זה לא תמיד קל. אתה שומע עכשיו, אני אמרתי לך, אל תשמעו, אבל אני אספר לכם, כי אני שמעתי חדשות בבוקר. אתה שומע את החדשות, באמת, באמת זה לא קל. זאת אומרת, אני לא יכולה לשמוע את היהודי הזה, מלא את הערבי הזה, את לא יכולה לשמוע, בסדר, אבל את היהודי הזה, מה כאילו קרה לו שם? מה לא מסתדר אצלו? מה הוא לא מבין כמו שצריך על הבוקר? וזה מאוד קשה. ובכל זאת, אתה צריך לייצר את האהבה הזאת ליהודי. אם נכון מה שאפרת אמרה, עם המחאה שצריכה להיות, עם התוכחה שצריכה להיות איפה שצריך, איפה שצריך להגיד את האמת, צריך להגיד את האמת, וזה גם בחינוך ילדים. בסדר? לא להיות כאילו, אתם יודעים, ילדים לפעמים, נכון? אמא לא נתנה לי, אז מה כאילו המשוואה? היא לא אוהבת אותי. שהוא בוגר יותר, מה הוא מבין? לאט לאט. שזה לא, שזה הפוך, זה מדרגה כבר גבוהה. השלב הראשון שהוא מתחיל להבין, זה לא קשור לאהבה שלה אותי, היא אוהבת אותי, אבל כנראה רוצה ללמד אותי, רוצה לחנך אותי, אני אולי לא מבין בדיוק את מה שהיא מתכוונת. נכון? מתחיל להיות קצת מורכב. שהוא יהיה בוגר יותר, וואי, אמא שלי, היא הייתה כל כך, הקפה של אמא תמיד צודקת, היא תמיד צדקה. איך היא ידעה? אני פשוט, אני לא ידעתי לעשות את המשוואה נכון. כמה היא אוהבת אותי. בגלל זה היא אמרה לי את זה ואת זה ואת זה. זה כבר מדרגה יותר גבוהה. אבל באמת השלבים האלה הם מאוד הכרחיים, וזה הכי טבעי בעולם. בהתחלה פתאום שהוא יגיד, לא קיבלתי את זה, אז אמא שלי לא אוהבת אותי. וגם אנחנו ככה, לפעמים. בסדר? קרה לכם פעם שניג'סתם להראות שלך, אמא, את אוהבת אותי? אמא, את אוהבת אותי? הילדים שלי לפעמים עושים לי את זה, זה נורא מצחיק. ילד צריך את זה פתאום, כאילו להגיד, כן, אנחנו אוהבים אותך. אישור כזה. אז זה מצחיק קצת, אבל זה מזכיר לנו פה את מה שהרב אומר, שזה עבודה. אז אם הילד כאילו רוצה להיזכר בזה שאוהבים אותו, אז כנראה משהו קצת השתבש, או משהו טיפונת היה מורכב, הוא רוצה להרגיש את השפע הזה מחדש. אז זה בסדר, זה הגיוני, כי זה באמת עבודה שהיא מורכבת, לאהוב כל אדם. עכשיו אני חייבת להספיק איתכם את הפסקה שהיא באיגרות שהרב כותב לרב גדעון ריבלין. תסתכלו שם למטה למטה בצד שמאל. אז תראו איזה פסקה, איגרת א', כמדומה לי הרב קיבל ספרים להגיב עליהם, אתם מכירים? כמו, כאילו, הסכמות כאלה, בדיוק. אז תראו, זה הרב גדעון ריבלין, עוד לא הספקתי להסתכל מי זה, מעניין. כנראה הוא קשור לריבלין, הנשיא שלנו. אתם יודעות שהנשיא שלנו יש לו ייחוס מאוד מאוד רציני בירושלים. אז כנראה, בטוח זה קשור למשפחה הזאת. אבל מעניין, אולי הוא היה מהמתנגדים לרב. אני עוד אסתכל ואגיד לכם בהזדמנות על הרב גדעון ריבלין, אז זה באמת מעניין מי זה. אבל כנראה הוא לא בדיוק הסכים עם המילים שהוא כתב שם בספר. אז תראו איך הוא כותב לו. כמדומה לי ששכחתי מלהודות לכבוד תורתו על ספרי דורות ראשונים שהועיל המחבר, לא יודעת מה, לשולחם אליי, בוודאי על ידי סיבוב כבוד תורתו. אמנם סידור חליפות המכתבים אינני משער, תסתכלו איך הרב כותב לו, כי רוחו שונה מרוחי. תשמע, אנחנו לא משדרים על אותו גל כנראה בכלל. וכן אני רואה בסגנון הספר, הוא לבוש קרבות, תראו איך הרב כותב לו, מראש עד רגל. אמת שמלחמת השם הוא נלחם, ואנוכי אינני איש שלום ורודף שלום, ככה הרב אומר על עצמו, אפילו במקומות כאלה שרוב בני אדם אינם מעלים על דעתם שגם שם נמצאו, אבל כך היא מידתי, ובייחוד מזרע דארון קעתינה. כאילו אני מזרע אהרון הכהן, הרב אומר, הרב מעיד על עצמו, אני לא איש של מלחמות. אני לא איש של מלחמות, ובאמת הרב קוק באמת לא היה איש של מלחמות. אם כבר אנחנו מזכירים את זה, אז הוא הולך למושבות, במסע המושבות, והוא לא מתחיל לא לזרוק אבנים, ולא עושה להם שיעור שהיום שבת, ולא צרכות. הוא אומר, שבת היום, הוא אומר לחלוצים ככה בכל ה... כנראה, אני מדמיינת את זה בעיני רוחי, וזה באמת משהו כאילו מטורף. רק לראות אותו, היום שבת, החלוצים, ואז כתוב, שכל החלוצים הפסיקו את העבודה. אי אפשר היה לראות הרב קוק ולהמשיך לעבוד בשבת. זה היה הרב קוק, זה היה אוהב את הבריות. לא מלחמות, לא מאומות, לא. אז הוא אומר לו שברית השלום נאמנת לו, על כן כמדומה לי שאיני מוכשר לסגר לי את כישורו למחשבותיי והלך נפשי, אך חפצים להתגלות בפעולות על אדמת קודשנו. מכל מקום חשוב לי מאוד ספרו ואישיותו, מי ייתן וירבו הולכים בעקבותיו, עד מכולהון יחד הדורכים כל אחד בשבילו תסתיים שמעתה להזיר את זוהר הרקיע הפרוס על ראשנו מלמעלה. אז אומר פה הרב, אני מתנגד לך, אני לא באותו סגנון שלך, אני לא, אולי לא מסכים אפילו עם הדברים שלך, אתה איש מלחמות, אני קצת משדר על רמה אחרת בגל אחר. כי מה למדנו גם על השלום? למה זה טוב שיש מחלוקות בעם ישראל אם הם לשם שמיים? כי מה הם מחדדים?
אבל אגיד כאילו, הלוואי שיהיו מלא כמוך.
לא יודעת אם הלוואי שיהיו מלא כמוך, אבל כן, שיהיה ביטוי לאנשים כמוך. אם כולם יהיו כאלה לפלפים ולא אנשי מלחמות, יהיה לנו אוי ואבוי. בסדר? אני אגיד על זה משהו תהילה, פעם אחת הייתי בתל אביב, נראה לי שגם סיפרתי לכם, כי זה סיפורים כאלה מאוד חזקים. פתאום אני רואה באמצע החום, מתחת לעזריאלי, תדמיינו אתכם עכשיו בתל אביב. איזה כיף שאנחנו בשבות רחל, בקיצור עם החום הזה. אז ככה, זה האנשים עם קרבולות כזה, על תחפושות כאלה, סיפרתי לכם את זה פעם? תחפושות, קרבולות, זה, מה, אני אומרת לבעלי, מה נסגר פה, איזה, מה זה? אז אנחנו רואים שזה הפגנה על הפיתום הווזים. תהיה, אללה, כאילו, באמצע החום, מה יש לכם? אין לו דברים חשובים, עכשיו פתאום, מה יש לכם? ואז בעלי אמר לי את זה ש, כאילו, צריך גם לכאלה שיצקו על פיתום הווזים, את מבינה? צריך כאילו שכל אחד, כל אחד ייצק את הכאב שלו. אז נכון, שלא יהיה עיוות, שלא יהיה, הם קצת התבלבלו, בטוח. כן, הם צועקים הרבה על פיתום אווזים ודברים אחרים פחות מעניינים אותם, וזה קצת מעוות. אבל יש מקום שרוצים שלום, וזה המידה של אהרון, אז לכולם יש ביטוי. ולכן הרב אומר לו, זה טוב שאתם כמוך, אתה מביא משהו לעם ישראל. והרב קוק היה מוכן לקבל את זה. זה היופי של התורה שלו, שהייתה מוכנה לראות עוד מכלול ועוד זה, ולא, למשל, אם אנחנו מדברים על התקופה שהרב מסתובב בה וכותב נגיד את האיגרות האלה, אז כל אנשי ירושלים המאוד לוחמנים, מה שאתם מכירות היום, זה כלום. כאילו שומרי החומות ככה של בתקופה הזאת, זה נגד הרב ונגד התורה ונגד להכליל את כל עם ישראל, והם רואים מציאות של עם ישראל, זה מי שיושב עכשיו בציון, והם נלחמים בזה בצורה מאוד מאוד חזקה. וזה היה טוב שהיה גם כאלה, כי אם רק היו מקבלים את כולם ומכילים את כולם, אז היה לנו, זה לא היה טוב. היה צריך שכמה ישמרו על התורה, שישמרו את הדבר הזה, שממש ילחמו על זה ויביאו את זה לידי ביטוי בסופו של דבר שלם. מה שקורה לנו הרבה בדרך, שאנחנו לא מצליחים להיות אהרון, זה הבעיה שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לאהוב וזה, אבל לפעמים אנחנו לא מצליחים לעשות המידה הזאת בצורה נכונה. אני מסכימה עם אפרת. אנחנו קצת מתבלבלים, קצת שוכחים איפה צריך להוכיח, קצת שוכחים איפה האמת. קצת קשה לנו. ובשביל זה זה אהרון, זה כאילו, הוא לא סתם עשה את זה כמו שאני סיפרתי שעשיתי עם החברה שלי, זה פושט מה שאני עשיתי. הוא עשה את זה באמת בעומק, ולכן היה בזה באמת דבר גדול. וזה השאיפה שלנו. באמת להצליח לאהוב כל יהודי, כמו ש בחב"ד ככה אנחנו רואים את זה שהרבי אמר, מה צריך לעשות? איפה שיש יהודי אני נמצא. כאילו, ולכן הוא שולח את השליחים שלו, וזה מדהים. זה אחריות על עם ישראל בצורה מדהימה. מה אמרת? נכון, נכון. וגם הוא, האמת שגם בשבילו זה מאוד נכון מה שאתה אומר, כי הוא גם ביקש סליחה, וגם הוא היה צריך לעבור את התהליך הזה, הוא בעצמו. שזה לא הצליח, אז היה טוב שיש כאילו קצת את ה,
זהו, בעצמו זה, זה לא נדעתי לכל
נכון, הדיוק הזה. נכון. אז זה מאוד מאוד באמת באמת מיוחד. ועוד שתי מקורות, היערות דבש, זה רבי יונתן אייבי שיץ. אז הוא מדבר פה על ואהבת לרעך כמוך, והוא אומר, ועיקר, אתם רואות, זה באמצע, ועיקר לאהוב את איש את רעהו בכל דבר. ובאבונות הרבים על ידי שנאה באים כמה אבונות, כי אין מוכיח לחברו ויתן שמחה בליבו בראות חברו עובר עבירה, שמח בחלקו כי הוא אינו עובר. ובזה יש שטות גדולה. הוא אומר, מה קורה לנו לפעמים? מה אנחנו אומרים? זה מזל שאני לא מאלה שאני יודעת מה, מגלחים את הראש, עושים כל מיני שטויות. אני לא מאלה, אני לא עובר את העבירה, אני בשלי, אני טוב לי, אני יהודי ששומר מצוות, אני, יש לי הגנה מלאה. אז הוא אומר, ובזה שטות גדולה. למה? כי כל ישראל, מה שמח? כן, שירה. אז שירה אמרה מקודם על אחידות. אז הוא מדבר פה לא על אחידות, אלא על אחדות. טוב, שזה משהו אחר לגמרי. אז תראי מה שהוא אומר, שזה ישלים לכם את מה שלמדתם בשיעור שעבר. כי כל ישראל איש אחד וגוף אחד. ואם כן, הייתכן שישמח איבר אחד על חברו, אני צדיק ואתה רשע? כאילו לא הגיוני שאת תשבי פה ואת תגידי, איזה מזל שאני זכיתי. את יכולה להגיד איזה מזל שאני זכיתי, אבל תשמחי שהם בכלל לא זכו, שהם עוברים עבירות בחוץ, שהם לא יודעים כלום. זה נורא עצוב, זה לא הגיוני. גם אם את חלק מעם ישראל, אז את לא יכולה לסבול דבר כזה. אז הוא אומר פה, ואם כן הייתכן שישמח איבר אחד על חברו, אני צדיק ואתה רשע? אם כן, מה יועיל? אם אין אני מגלח זקני בתער וחברי מגלח, הרי אני חצי מגולח וחצי איני מגולח וכן הכל. כאילו הוא אומר שאנחנו הולכים ברחוב ועדיין עם ישראל לא חזר בתשובה שלמה, ואני רואה שחלק מהיהודים מתבלבלים קצת ועושים כל מיני עבירות ולא נמצאים בדרך הנכונה. אני צריך להרגיש שגם אני חצי עובר עבירה, חצי עובר עבירה, כי אני חלק מגוף אחדותי שנקרא עם ישראל, שיש לי אחריות אליו, יש לי חובה לאהוב אותו, יש לי את המחויבות גם לאהוב אותו ולהיות חלק ממנו ולהיות באחדות איתו, לא באחידות. אני יכול לראות שיש גוונים, יש תכונות שונות בעם ישראל, יש אופעים שונים, יש מופע שונה לכל אדם בעולם, אבל שאני אשמח שמישהו אחר לא חוטא, זה משהו מקולקל, משהו באיבר השלם שלנו של עם ישראל הוא מקולקל. זה כבר, כבר. השלב הראשון, זה מה שכתוב לנו על אהרון, אוהב את הבריות. ומה השלב השני שהוא עשה את זה? בפשטות, הוא מקרבן לתורה. ירצו להידבק אלינו. אני כל פעם אומרת, כל עוד אחים שלי, אחים שלי האישיים, כולם אחים שלנו, אבל אחים שלי האישיים לא חזרו בתשובה, אני כנראה לא מספיק אוהבת אותם. לא מספיק אוהבת אותם, לא מספיק מצליחה לקרב אותם לתורה. זה הולך טוב דווקא, מתקדמים מאוד מאוד יפה, כל אחד בצעדים מדודים, אבל מתקדמים יפה. אבל כן, אנחנו צריכים לקחת את זה, אחריות עלינו, באמת אחריות עלינו. כי אחרת אני יכולה להגיד, כאילו אני, מה אכפת לי? אני, מה אכפת לי? אני יושבת עם עצמי, אני לומדת תורה לעצמי, מי שרוצה שיבוא, מי ש... כאילו מה, אחראית לזה, כן, אתה, יש לנו ערבות, יש לנו ערבות לעם ישראל. כן, זה חשוב. ברור. זה נכון מה שאת אומרת. אני אומרת את הדבר הזה יותר ב... אולי נבדיל את זה בעבודה פרטית ועבודה כללית של עם ישראל. טוב, עבודה פרטית זה נכון מה שאת אומרת. בעבודה פרטית לכל יהודי יש לו את הבחירה החופשית, ולכן בגלל זה הוא עושה ככה או עושה אחרת. בעבודה כללית של עם ישראל יש למי ש... רוצה לדבוק במידה של אהרון, צריך לאהוב את הבריות ולקרב אותם לתורה. יש לנו פה תפקיד בתור כלל. בסדר, בעבודה פרטית זה באמת קצת יותר מסובך, קצת יותר בדקות, קצת יותר רואים זה, אבל כעם זה ברור שככל שניקח יותר אחריות על זה כללית ונואב יותר את הבריות ונעשה את זה יותר בשפע, אני בטוחה שהמהלכים ורואים את זה. גם על הפרט יש לנו אחריות, אבל זה באמת מופיע בצורות אחרות קצת. זה יותר, זה נכון שבסוף לכל אדם יש את הבחירה החופשית, אבל מצד שני, אם את תחזקי את ראש הממשלה, אם את תזכירי לו מי אנחנו יהודים וזה, וניתן לו מלא, אז נכון, אז ההחלטות שלו יותר, יותר חזקות, יותר נכונות, יותר זה, רואים שזה משפיע יותר. אז בפרטי באמת לא בטוח שהוא מחר הוא מניח תפילין, זה כי יש לו בחירה חופשית, אבל זה ברור שכעבודת הכלל יש לזה תוקף מאוד מאוד גדול. ואני מאמינה שגם בפרטים, גם בפרטים, תשאלי המון אנשים בעלי תשובה, הייתי איתו במדה, ראיתי שהיא ככה, ראיתי את הדוסים עושים ככה, פתאום כאילו מדברים לא איזה וואו, התגלות אלוקית, כאילו ראו דברים ממש יודעת, של יום יום, נדבקו באדם טוב, ראו ככה את המידות שלו וזה חיבר אותם. אז עזרת השם, נסיים רק במשהו, כי הוא באמת באמת הכי הכי, שאלו את האדמור הזקן, מה יותר, איזה עבודה כאילו יותר חשוב לעשות, אהבת השם או אהבת ישראל? כאילו מה יותר חשוב, מה יותר חשוב, להשקיע באהבת השם בזה, ולהתחזק ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, או לאהוב את עם ישראל? מה האדמור הזקן ענה? כמובן, אבל בואו נראה את זה. אז מבפנים יש לוח של חב"ד שנקרא היום יום טוב, וזה מכפחת ניסן, אז סילמתי לכם מזה. החסידים שאלו את אדמור הזקן, איזה עבודה, זה היה פסקה באמצע כזה, איזה עבודה נעלית יותר, אהבת השם או אהבת ישראל? ויען אהבת השם ואהבת ישראל שתיהן כאחת חקוקות בנשמתו, רוחו ונפשו של כל אחד מישראל. טוב, זה לא אחד יותר אחד פחות, או זה יותר זה פחות, או זה ככה וזה אחרת, שתיהן חקוקות בנשמה, רוח ונפש, זאת אומרת בכל הרבדים של מישהו מישראל. ומקרא מלא דבר הכתוב, אהבתי אתכם אמר השם, הרי בגדולה אהבת ישראל, דאוהב מה שהאהוב אוהב. בסדר? אומר פה, וואי, זה נראה לי שאהבת ישראל יותר גדולה, כי מי אוהב אותנו? ממי למדנו בכלל לאהוב? והשם יתברך. אז אהבת ישראל יש בה משהו מאוד מאוד גדול, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אוהב אותנו, ולכן אנחנו גם אוהבים אותו ואוהבים אנשים אחרים, ובצורה עצמית עוד יותר המתאימה להיות הבינה, הם הבנים. זה מה שכתוב בלוח יום של כף ד' מנחם אב. הסבא, ככה היה הרבי מכנה את הבעל שם טוב, חיבב ביותר את היהודים הפשוטים. בימים הראשונים להיותי במזריץ' אמר הרבי הרב המגיד, ששגור בפיו של הרבי הבעל שם טוב, אהבת ישראל היא אהבת המקום. מי שאוהב את עם ישראל, אז את מי הוא אוהב גם? את הקדוש ברוך הוא. למה? בנים אתם להשם אלוקכם. האוהב את האב אוהב את בניו. מי שאוהב את השם, אז את מי הוא צריך לאהוב? את הבנים שלו. זאת אומרת שיש איזשהו ככה מישמיש ואיזה מין ערבוב כזה שאי אפשר, דייסה כזאת שאי אפשר להפריד בינה. מי שאוהב את עם ישראל, אז הוא אוהב את השם. מי שאוהב את השם, אוהב את עם ישראל. מה שיוצא מזה שאנחנו יודעים את הדבר הזה, אבל הוא מאוד מאוד חשוב, שאנחנו איזשהו ביטוי לריבונו של עולם. ולכן ללמד ילד לאהוב את התנועה הזאת, הנפשית הזאת, חייבת להגיד לכם עוד משהו, עשו מחקר, מה משמח אנשים? אז המון אמרו כסף, המון אמרו כל מיני דברים. מה בסוף באחוזים הכי גדולים? נתינה, אהבה אחד לשני. זה משהו מדהים. אני לא יודעת אם המחקר היה בחוץ לארץ, נראה לי פה בארץ, כאילו רק בין יהודים. זה דבר מדהים. זאת אומרת שאתה, אוקיי, כסף ממלא את החיים, בסדר, זה נותן, זה שמח, זה, לא יודעת, כל כל הפנים שלנו, אבל להגיד שנתינה, שהתנועה הזאת לתת לאחר, לראות אותו בשמחה, ושזה איזשהו ביטוי לרגש של אהבה, זה משהו מדהים, זה באמת משהו מיוחד. אז זה המחקר הזה, וזה באמת מפעים ומגדיר את הדבר הזה, שאהבה יש לה כוח מאוד מאוד גדול, ואנחנו באמת מחויבים אליו, כמו שריבונו של עולם אוהב אותנו, אנחנו מחויבים באמת לאהוב את הבריות. אז אם קצת נעשה איזשהו סיכום, כן. שקודם כל, האדמור הזה כן אומר שזה, השם אוהב אותנו. השם בחר בנו, הביא אותנו לעולם, יצר אותנו, יצר את העם הזה, והוא אוהב אותנו. ולכן בינינו חייבת להיות גם אהבה להשם יתברך, וגם בינינו יש אהבה. כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. האב אוהב את הבנים שלו, אז הבנים חייבים לאהוב אחד את השני.
זהו, אני רוצה עכשיו
נגיד, במשפחה?
את האימא לא בכך להיות ילד שלה, אז פה זה בגלל שאנחנו בריאה שלו, אז זה יותר...
יכול להיות, שיש איזה יותר... גם ממנו למדנו את זה, זה עוד נקודה. אהבה, מה שהארון למשל זיהה זה את השור של היהודי, יש לי אלך המשותף, אז כאילו, חייב לאהוב אותך. גם אתה נראה עכשיו בהופעה נוראית של איזה ברווה, איזה תרנגולת וכזה, כאילו, אני אוהב אותך. גם אם התבלבלת לגמרי, אתה לא בכיוון. תשמע, בוא איתי, קח אותך לשבות רחל, עושה לך סדר קצת בחיים. אבל לא, כאילו, לאהוב, ממש לאהוב. אני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד, קודם כל בימים האלה, שהם... מאוד דורשים מאיתנו. זה ימים קשים, זה ימים לא נחמדים, אני לא יודעת איך עוברים לכם הימים האלה, אבל זה ימים באמת באמת כבדים. אפילו שבזויה הם כתבו שלושת השבועות, דבר העבד וזה, ראיתם את זה בירושלים? למות לצחוק מהם, מהזויה האלה. אבל, אז יש איזה כבדות כזאת, לא לובשים חדש, ולא מחדשים דברים, ולא שומעים מוזיקה, שזה נורא נורא קשה, ואשכנזיות שבכם לא אוכלות בשר, אנחנו כן, אז מה נעשה? כן, כי אנחנו לא מרוקאים, אנחנו סורים, אני המרוקאית, אמרתי לכם, כן, אמא שלי למשל לא אוכלת בשר, נכון? לא, לא. הסורים אוכלו רק שבוע הבא, וגם חמי אמר שגם לא כל כך הקפידו את זה, כמו תימנים. אוכלים כל השבוע, כן. אבל נראה לי שבוע הבא נעשה קצת לכבוד ככה. נאכל קצת דגים ופיצה לפני. אז יש כאילו, באמת, יש כבדות כזאת, ויש זה, והעבודה, וכל ההיסטוריה של התקופה הזאת, גם של החורבנים, זה גם חורבן בית ראשון, וגם חורבן בית שני, תשמעו זה, אם תקראו, ותעשו לי טובה, אפילו שלמדתם את זה 2,000 פעם, תלמדו עוד פעם על קמצה ובר קמצה. יש מלא פירושים כל כך יפים שאני בטוחה שלא למדתם, שאתם לא מכירות עדיין את כל הפירושים על זה, וזה מדהים, זה מדהים איך הייתה הביקורת כלפי התלמידי חכמים, כלפי המנהיגים, איך הם יושבים שם ולא אכפת להם, איך יש מציאות של כזה קמץ, של כזה שנאה אחד משני, מה אכפת לו היה שהוא ימשיך לשבת בסעודה? כאילו הייתה שם שנאה, זה מזעזע, באמת זה מזעזע. ומצד שני בחורבן בית ראשון, גם כן הנביא כותב כאילו גזלו אחד את השני, שיקרו אחד את השני, כאילו היה בית מקדש והם התנהגו בצורה מזעזעת אחד לשני. אפילו בתחילת בית שני, עזרא ונחמיה עולים לארץ, כל אחד בזמן שלו, ונחמיה מגיע יותר מאוחר מעזרא, והם בונים את בית המקדש, אחרי כל ההפסקות וזה, בנו את בית המקדש, והם כאילו מתנהגים אחד לשני בצורה מזעזעת. עם ישראל, זה כל מה גלות עושה, מה כאילו, זה באמת עושה רוע, זה עושה, עשה כל כך שנאה ביניהם, כל כך כאילו הפרדה, כל השתלטו שם על המסחר, כל אחד נכנס לאמנות של החבר שלו, עושים דברים רעים אחד כלפי השני, ובעצם עזרה ונחמיה מתקנים כל מיני תקנות, שלא יהיה דברים בשבת, שלא יהיה דברים בין אחד לשני, תקנות של בן אדם לחברו. כל המציאות הזאת היא מאוד מאוד קשה, ובאים הימים האלה עם כל הנחס הזה, אפשר להגיד ככה, ואומרים לנו, חבר'ה, תלכו על זה, כאילו כל הכוח, אהבת חינם, תוציאו את זה בכל הזה. עכשיו שמנסים להבין מה זה אהבת חינם, אני ניסיתי את מה הרב התכוון שם? מה הרב התכוון? אחרי זה הרב צבי יהודה גם מסביר את אבא שלו מה הוא מתכוון. אז הוא אומר שכאילו לעשות עבודה, באמת לעשות עבודה, לעשות דברים טובים, כל הזמן לחשוב, וזה להתחיל כל אחד בבית שלה עם עצמה, עם עצמה. כתוב לאהוב את עצמך, לאהוב, לשמוח במי שאתה, כי אתה בריאה של הקדוש ברוך הוא, ואז אתה תואב אחרים. אתם לא יודעת איך זה קשור, הרי אם אנחנו שונאים את עצמנו, אנחנו מיד שונאים אנשים אחרים. זה עובד אוטומטית, ככל שתואב את עצמך, זאת אומרת, השלמות הזאת שלי עם עצמי, אחרי זה לעשות את הדברים הקטנים בבית שלי, בחברות שלי. אחרי זה אם אני גם רוצה איזה מבצעי חסד, יש מה לעשות. שמרו עם ישראל, לא חסר מה לעשות. אבל באמת זה ממש ימין שכאילו אומרים לנו, תתאמץ על אהבה, תרדוף אחרי זה, תאהב את הבריאות ותרדוף אחרי השלום. תתאמץ, ממש להתאמץ, ממש כאילו לרדוף אחרי זה, לנסות בכל דרך איפה אני יכול לשפר במידה הזאת. וכתוב גם שמי שיעבוד מאוד מאוד קשה בתשעה ימים האלה, אז כתוב לו שהוא יבוא לאלול הרבה יותר מוכן, ומי שיבוא לאלול יותר מוכן, אז יבוא גם אחרי זה לראש השנה ביום הכיפורים. זאת אומרת שהעבודה שלנו מתחילה באמת מעכשיו, הימים האלה באמת מאוד מאוד חשובים. אז אין מצב שלא מכבדים פה אחד את השני ברמה הכי פשוטה, באמת ברמה הכי פשוטה, הכי הכי בסיסית. זה עבודה שהיא יום יומית, ואחר זה אם גם נזכה עוד לאהוב באמת יותר, באמת אשרנו. אז שורות טובות, ושנזכה באמת לגאולה שלמה ולפחות איסורים. השבוע הזה באמת היה קשה.